השגתם במחקרכם על המנוחה ונפלא?
הכיוון שאתה אומר הוא בהחלט כיוון שמופיע גם באריכות רבה אצל הרב, חז"ל. כשאנחנו ניגשים לנושא כזה, אז אנחנו שואלים את עצמנו שאלות פרקטיות, כמו אני צריך לנוח, למה? למה אלוקים ברא את העולם כך שאני אצטרך לנוח? מה קורה כשאני נח? מה השורש של הפטנט הזה שנקרא לנוח? לא, זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את המנוחה כדבר נדרש, מה השורש של זה? האם יש מנוחה טובה ומנוחה לא טובה? כן? זאת אומרת, זה שאלות כשאני ניגש לזה, אני שואל את עצמי, כי התורה היא משמעותית לחיים שלנו, ואני רוצה לדעת מה התורה מדריכה אותנו, נכון? מתוך זה ינבעו גם דברים מעשיים, אפילו הלכות. אז זה סוג אחד של שאלות שאני שואל את עצמי. הסוג השני של השאלות זה כבר נכנס יותר להתבוננות על מה שכבר יש לנו. שבת ומנוחה הולכים יחד, שמיטה ומנוחה, זה קשור לדף מקורות שקיבלתם. זאת אומרת, יש שבת, מה זה המנוחה הזאת של שבת? שנת שמיטה, מנוחה לארץ, מה זה המנוחה הזאת? מה זה תורה כמנוחה? כי חז"ל אומרים שהמנוחה, תורה נקראת מנוחה גם. אז יש תורה שהיא מנוחה, שבת שהיא מנוחה, שמיטה שהיא מנוחה. איך להתייחס לזה? ואחרי זה הגיע השלב של השאלות שאין לו סוף כמעט, וזה השאלות של לעבור על כל דברי התורה וחז"ל, ולהבין בכל מקום שיש שם וינח ומנוחה, ולהבין איך זה מסתדר. אז השאלה הראשונה, כמו שאמרנו, זה למה הקדוש ברוך הוא ברא פטנט כזה שנקרא מנוחה, מה השורש של זה? אז יש בדברים של הרב באורות הקודש פרק שנקרא שאיפת התנועה והמנוחה. הרב קוק תמיד מסביר לנו את שורשי הדברים. הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז השלב הראשון שנברא זה כאילו מנוחה אינסופית. זה מין מציאות של מנוחה, איזו מציאות של... עוד לא הסברנו מה זה מנוחה דרך כלל. אבל מנוחה כזאת היא אינסופית, אור אינסופי, כמעט אין מקום לאישיות פרטית אפילו. זה מין משהו כולל, כללי כזה, בלויים באור האינסופי. באחדות עצומה, הכל ב... הרב אומר, אנחנו כאילו מעוקדים, אנחנו קשורים, מחוברים, לאיזה מין מציאות של אור אינסופי. ומצד שני יש, בגלל שיש בריאה אז יש כמיהה להתייחדות של כל פרט. כל פרט בבריאה רוצה להיות עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, שם מתחיל חוסר מנוחה. מיוחדות. אתה מיוחד, אתה רוצה להיות מיוחד. ברגע שמתחיל מצב של התפרטות, הרבה נקודות ביחד, אז מתחיל מצב של חוסר מנוחה, מצב של איזה רצון לנוע, כן? כי יש לי משהו מיוחד שאני אמור לגלות, ויש לי מפגש עם מיוחדים אחרים. כאן מתחיל איזה מין מצב שעלול להיות חוסר מנוחה, אפילו שלילי, ברמה של קנאה. הוא לעומתי, בסדר? אז כאן מתחיל חוסר מנוחה, או ברמה החיובית, או ברמה השלילית. ויש כאן, אומר הרב, איזה מין סוד של נקודות, עולמים, בריאות, כוחות בפירודם, ומתגברים, והאינדיבידואליות מתאדרת, כן? התפרטות הזאת מצד אחד יכולה להוביל לצמיחה ענקית, לשלום גדול, אבל הוא גם יכול לגרום לכיליון, רשעה, שקר, קנאה, קיצור כל מיני דברים לא כל כך טובים. והמגמה זה לאחד את שני הדברים, זאת אומרת לגלות את האור האינסופי הזה בתוך ההתפרטות, ואז אנחנו בעולם של תיקון, בעולם של מנוחה. בסדר? אז זה איזה תהליך שהרב מסביר לנו, תדעו לכם, זה שורש המנוחה. יש כאן איזה תנועה של התחדשות שבעצם מביאה אותנו לאיזה אחדות עליונה. פגישה עם אור אינסוף. אז יש כאן איזה כמיהה לשלמות כשהיא נמצאת בתוך מצב של השתלמות. אנחנו משתלמים, אנחנו פרטיים, משתלמים, 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 מתקדמים, מתפתחים, מתוך איזו כמיהה אינסופית למצב הרבה יותר מושלם מהמצב שאנחנו עכשיו. בשפה שאנחנו התרגלנו לדבר בה, יש הבדל בין הנשמה לבין הנפש. הנפש היא פרטית, אגואיסטית, כלים, דואגת לעצמה. הנשמה היא מתקללת, היא איזה חלק מטוב אינסופי שאמור להפיע בעולם דרך הנפש שלי. אז המנוחה האמיתית היא מכילה התחדשות מתמדת, התפתחות מתמדת, חיבור לאור אינסוף. אינסוף זה אומר, זה אף פעם לא אינסוף, נכון? ואת זה אור שעוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז המנוחה האמיתית שלנו היא באור האינסופי. זה אומר שהיא אף פעם לא נגמרת. כן? אומר הרב, מה זה יום שכולו שבת? שבו מאירה מנוחת עולמים. מה זה מנוחת עולמים? זה יום שיש בו חידוש שופע תדיר. זה תכונת השבת. זה מנוחה שיש בה התחדשות אינסופית. טוב, אז הבנו. זאת אומרת, זה מנוחה, אבל זה בעצם השתלמות מתמדת. וזה מה שאומר המהר"ל בנתיב התורה על תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז הוא אומר, חס ושלום שאין להם מנוחה. ודאי שיש להם מנוחה. השאלה איזה מנוחה. יש להם מעלת תלמיד חכם, אין לו השלמה, הוא לא מושלם, הוא הולך ומשתלם ומשתלם עד אין סוף. זאת המנוחה שלו. המנוחה האמיתית שלו היא חוסר מנוחה בדרגה כאילו החיצונית, כשאני מסתכל אומר הוא בתנועה, כאילו מנוחה זה פסקת לזוז, זה דרגה מאוד בסיסית של מנוחה. המנוחה היותר עליונה, יותר פנימית, היא מנוחה אינסופית של התקדמות אינסופית, והוא הולך ומתפתח. ולכן אומר המהר"ל, האמות שהארון, ארון ברית השם, בנוי מהן, הן שבורות, חצי המעמה וחצי, כי זה תמיד חצי, זה אין לו שלמות. התורה נמצאת בכלי שאין בו שלמות, אלא תמיד יש התפתחות, והמנוחה היא כביכול בהשלמת הדבר. אבל אנחנו מצד אחד הולכים לקראת שלמות אינסופית, ולכן כל השגה אין בה השלמה, ילכו מחיל אל חיל, הוא משיג השגות וממשיך להשיג, ומשיג מאיתו יתברך מה שאפשר לו להשיג וממשיך להשיג. ולפיכך ניתנה התורה בשבת, כי גם השבת מיוחדת, שהיא מיוחדת אל השלמות, עם התחדשות אינסופית. זאת אומרת, יש משהו מיוחד במנוחה, שאנחנו בתנועה, אבל זה תנועה נקרא לה נינוחה. זה לא תנועה עצבנית, זה לא תנועה שנובעת מאיזה משהו שהפסדתי, כאילו אדם שהפסיד את האוטובוס מתחיל לרדוף אחרי האוטובוס, זה עצבנות, כן? זה לא בנינוחות. אדם שהיום שלו חסר, שהוא לא חי באופן מלא היום, הוא מרגיש עוגמת נפש, הוא מרגיש שחסר לו, כי הוא לא חי נכון. חסרה לו מנוחה. במילים אחרות, חסרה לו השתלמות נכונה. הוא לא מילא את היום נכון. עוד מעט נראה שיש הבדל בין מנוחת הגוף למנוחת הנפש. זה לא אותו הדבר. על כל פנים, התלמיד חכם, כשהוא מבחין בין המנוחה שנובעת מחוסר שקט של חיסרון, נקרא לזה בעבר, לבין חוסר שקט של חיסרון עתידי, זה הבדל בין עצבות לשמחה. זאת אומרת, אם אני בחוסר מנוחה בגלל מה שקרה, אני עצוב, אני חסר חיים. זאת אומרת, אם לא חייתי נכון עד הרגע, אני חסר מנוחה, אני עצבני, אני כועס, הציפיות שלי לא מתממשות, בסדר? לעומת זאת, אם אני חסר מנוחה כי יש לי עוד המון מה להתקדם, אני מלא אתגר ואידאל, בסדר? כמו שדיברנו על העבר והעתיד שמחיים את ההווה, חוסר מנוחה של העבר גורם לנו לעצבנות ולכעס. חוסר מנוחה עתידי, שהוא נכון, כמובן לא להשתגע, אם רוצים הכל עכשיו זה לא טוב, אבל כשאני מרגיש שיש לי לאן להתקדם עד אינסוף, אני מתמלא שמחה. ולכן אומר הרב באורות הקודש בפרק שנקרא גדולת חסרון המנוחה, אומר המשיגים הגדולים שאין מעלתם פוסקת מלהיות צומחת תמיד בצמיחות חדשות, אינם מוצאים בעצמם מרגוע. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, יש לאן להגיע. וכשאנחנו עוד לא במצב, נקרא לזה העתידי הזה, אז זה עלול לגרום לתלמיד חכם גם יגון פנימי ותחושה שאנחנו, מה שאנחנו כאילו הספקנו עד עכשיו זה לא מספיק. אבל כאשר יתבררו להם יותר תכני המהות העליונה שלהם, וידעו להבדיל בין חסרון המנוחה שלהם שבא מתוך גדולה נשמתית בלתי פוסקת, מתוך רכוש של קנייני רוח כבירים חדשים בכל עת ורגע, לבין העדר מנוחה שבא מתוך מהומה של רשעות ובערות, אם הם מבדילים בין זה לזה, אז ידעו לשמוח בחלקם. זאת אומרת, מנוחה אמיתית היא רק שהגוף או הנפש הופכים להיות כלי לנשמה. זה המנוחה. כשאני מצליח לגלות הנשמה בנפש שלי, אני במנוחה. אבל זה לא מנוחה של עצלות, סטלבט, זולה, לא יודע מה. זה מנוחה של התפתחות אינסופית. היגון הפנימי נובע מזה שאני עצבני, כי יש לי כל מיני ציפיות שלא התממשו. אז כשתלמיד חכם מרגיש, לא למדתי מספיק, אני עוד לא מספיק ענב, אני לא, בסדר? אז הוא כביכול, יש בו איזה כעס פנימי. הוא קוצף על עצמו, על אחרים, על העולם, שהוא לא מושלם. עד עכשיו. ברגע שהתלמיד חכם מבין שכל עניינו זה התפתחות עתידית, נקרא לזה, כמובן הוא גוזר מזה את המטרות לעוד דקה, אז הוא נרגע. כשהנפש היא כלי לנשמה, אומר הרב במאורות ראייה לחנוכה, מנוחת השבת או תעודת מנוחת השבת, המטרה של מנוחת השבת להאיר את האדם על חיים של מנוחה. ואי אפשר למנוחה שלמה כי אם ביות הנטייה הגופנית מוכשרת להיות נוטה מטבעה אל הקדושה. זאת אומרת, כשהגוף שלנו, הנפש שלנו, כלים להופעת קדושה, השראת שכינה, אז יש מנוחה אמיתית. זאת אומרת, המנוחה השלמה היא רק שהגוף, הכלים שלנו, הם באמת כלי להופעת הנשמה. עכשיו אנחנו במנוחה. כן? כשאנחנו במצב הזה, אפשר להגיד, הנשמה שלנו מופיעה, אומרים חכמים, שם ינוחו יגיעי כוח. שם בבחינה של הנשמה. אם נרצה, זה גם הבחינה של התשובה. כשאדם עושה בתשובה, הוא במנוחה. עכשיו, נוח.
כן?
חשבתי
להבין,
נמצא לך
לרב אמר שהחוסר מנוחה תוך מבט לעתיד הוא מבורך, מצד שני, תמיד צריך איזושהי התקדמות מנוחה.
זה אותו דבר.
התקדמות מנוחה וחוסר מנוחה?
כן. זה החוסר מנוחה של הצדיקים, של החכמים, שאין להם מנוחה. מה הכוונה אין להם מנוחה? לא הכוונה שאין להם מנוחה אמיתית, אלא הכוונה אין להם מנוחה במובן שהם לא במצב של עצירה. מנוחה יכולה להיות עצירה, כמו שנראה עוד מעט כשנדבר על הגוף. נגיד אדם עצלן, הוא במנוחה, הוא לא זז. אבן היא במנוחה, היא לא זזה. צדיקים אין להם מנוחה, הם זזים. וזאת המנוחה האמיתית שלהם, אומר המהר"ל. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה. וית שכמו לסבול ואי למס עובד. אומר אור החיים הקדוש, מה יששכר רואה? מנוחה כי טוב. מה זה המנוחה כי טוב הזה? זה המנוחה העליונה. זה תחילת מסילת ישרים. מה תכלית האדם בעולמו? להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. זה מנוחה כי טוב. ההנאה הכי גדולה שלנו זה לנוח. בסדר? לא המנוחה של העצלן בזולה, זה המנוחה באור האינסופי. ההנאה הכי גדולה שלנו זה לחיות. זה אומר שלחיות זה לנוח. פירוש, בהביט ובהתבונן האדם בכל הנאות העולם הזה הנרגשות, תאוות המאכל והמשתה וכל מיני כאלה דברים, אז ההנאה היא רק מהצד התחתון של הישיות, מהגוף, אולי מהנפש, שהוא כלי ריקם שעומד למעלה. ולכן זה אף פעם לא באמת מחיות, ותמיד הוא בתחושת חוסר. יש לך גלידה? זהו, נגמר? ילדים קטנים, נצאתם? מה, עוד? ראיתם? אתה מביא לו משהו? עוד. ביי, קיבלת! עוד. ואם הוא אכל, מיד מושיט היד, קבל לו. הוא לא נהנה באמת. זה חוסר מנוחה ברמה של הגוף. כמה שניתן לגוף יותר, הוא לא שבע. למה? כי מה באמת הגוף רוצה? למה הוא באמת צמא? לחיים אינסופיים. ולכן כמה שניתן לו רק ברמה הגופנית דברים, זה לא מסביר אותו. אם הוא אוכל לשם שמיים, עכשיו הוא שבע. עכשיו הוא לא רוצה. צדיק אוכל לשובע נפשו. עכשיו הוא סובר. אבל מי שכל הזמן ממלא קרסו, אז הוא לא באמת נרגע. הוא חסר מנוחה. גם בדבר שאדם חושק בו למראית עין, מראות יפים, זה הכל, אומר אור החיים הקדוש, משהו נקודתי, רגעי, גירוי מקומי, שלא באמת מחיה אותנו, והכל דמיון. אבל הטוב האמיתי והנעימות הצודק הוא של עולם העליון, שהוא נקרא מנוחה נשמה. זאת אומרת, התגלו את הנשמה, הטוב האלוקי האינסופי דרכנו, עכשיו אני במנוחה. ולכן אומר בעל פנים יפות שהמנוחה היא בחינת עולם הבא. ואת כל פעם שאני מגלה רסיס מהעולם הבא בעולם הזה, אני עכשיו במנוחה. וזה דבר מאוד חשוב, כי אנחנו, טוב, נגיד זה עכשיו, העולם הבא שלנו הוא לא משהו שמחכה לנו בעתיד, הוא משהו שאנחנו בונים אותו בהווה. יש לפעמים דמיון כזה, כאילו בעוד כך וכך שנים נגיע לעולם הבא. מה הכוונה? זה כמו אחד שנוסע לחרמון, בסוף הדרך הוא מגיע לחרמון. לא נכון, זה דמיון. מה הכוונה זה דמיון? העולם הבא שלנו נבנה עכשיו. כל רסיס נשמה שמופיע בנפש, זה חלק מהעולם הבא שלנו. ואת העולם הבא של האדם נבנה בהווה. העולם הזה הוא פרוזדור בפני העולם הבא, לא במובן רק של הולכים דרכו כדי להגיע לסלון. הסלון נבנה על ידי זה שאתה הולך בפרוזדור. זה אחרת לגמרי. המנוחה האמיתית שלנו בעולם הבא נבנית בזה שאנחנו מתקדמים בעולם הזה. ולכן אומר אברבנאל, וירא מנוחה כי טוב. מה זה המנוחה הזה? המנוחה האמיתית היא הנפשית, היא הטוב האמיתי, לא המנוחה הגופנית. ואחת הסיבות לחוסר מנוחה נפשית זה כשהאדם מבין שהוא מיוחד, אבל הוא לא מבין שהוא מיוחד בעצמו והוא רוצה להיות מיוחד מאחרים. זה הטעות שלו. אם אני מיוחד כי יש לי משימה, אז אני מיוחד. אבל אם אני מיוחד כי אני לא כמוכם, הפסדתי הכל. כי אני כל הזמן צריך או לא להיות כמוכם, או שלכם לא יהיה כמוני. בסופו של דבר זה יוצר תלות במה שיש לאחרים כדי להיות מרוצה ממה שיש לי. מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יוכל, והסוב על העשיר אינו מניח לו לישון. אומר הכתב סופר, למה העשיר לא מצליח לישון? כי הוא קנה באחרים. זאת אומרת, הוא כל הזמן דואג שהוא יפסיד לעומת מה שיש להם. הוא לא מבין שכל הטוב שיש לו זה כדי לעשות טוב. מה זה קשור לאחרים? ברגע שיש סוב על חברו, זה אינו מניח לו לישון. אם יש לו כל מה שהוא צריך להשאיר, אבל הסוב שיש לו לחברו, אומר הכתב סופר, אינו מניח להשאיר לישון. הוא אומר, הוא יש לו יותר ממני, איך אני יכול? אני מחפת חמש לא. זה המציאות המפורטת. אז אנחנו באנו לעולם כדי לחיות את רצון השם, לעשות טוב, לגלות הנשמה שלנו בתוך הכלים שלנו, ואז אנחנו במנוחה. עכשיו אני נינוח, וינח, מנוחה, שבת, תורה, שמיטה. רצון השם מופיע בכלים. עכשיו, המנוחה, אם כן, יכולה להופיע רק כתוצאה מעבודה. מתוקה שנת העובד. אם עובדים, העולם הזה לא מהעבודה. אז יש מנוחה. אדם שרוצה מנוחה בלי לעבוד, אין לו מנוחה. הוא לא באמת מנוחה, הוא עצבני. למה? כי מה עושה העבודה? מכניסה נשמה לתוך הכלים. או הפוך, בונה כלים להופעת הנשמה. לכן, כשתורה שבעל פה ותורה שבכתב נפגשות, תורה שבעל פה זה המאמץ של עם ישראל לבנות כלים להופעת רצון השם. אומר הזוהר שהחיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה זה וירא מנוחה כי טוב. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לגלות מנוחה בחיים שלנו, צריך להתאמץ. ככה מביא בעל ספר הפליאה, אומר שבן עזאי שנכנס לפרדס ידע, או נגיד עלה לסולם גבוה יותר מאיפה שהוא היה. זאת הייתה הבעיה. מה הכוונה? זה מישהו שרוצה אור בלי לבנות כלים, זה לא עובד. ואתה רוצה אור? אתה רוצה דרגות גבוהות, תבנה כלים, תבנה את המידות שלך, תעשה את המעשים הנכונים. אבל אם מישהו אין לו כלים בנויים, הוא רוצה אורות גדולים, זה מסוכן. אפשר להשתגע, אפשר לעשות דברים אחרים. המנוחה לא מגיעה מזה שאני רוצה אור אין סוף, אלא מזה שאני בונה כלים להופעת אור אין סוף, שאני חי באופן מלא, כמו שדיברנו כל השבוע הקודם. אדם שחי באופן מלא, אז הוא בוחר והוא מתאמץ והוא מתחדש והוא מיטיב, כל מה שדיברנו, כן? ואז המנוחה שלו היא מנוחה של השתלמות אינסופית, לעומת מנוחת האבן. האבן נחה, ואותה מנוחה? לא, כי האבן מושלמת. אומר הרב באורות האמונה שהנצרות מתאווה למנוחה ושלווה, אבל בתנאי שאני עושה מה שבא לי בגוף. מאוד קשה לה עם זה שהגוף מוגבל. אתה עושה מה שמתחשק לך, אבל תזכה להיות בעולם הבא. הוא אומר, הנצרות אחוזה יותר מדי בגסות הגופנית, והיא לא יכולה לוותר עליה. אז היא מדברת דברים עליונים על אלוקים ואהבה ואור והכל נפלא ורקות, פושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תאורה, אני רוצה רק דברים טובים, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. היא לא בונה כלים להופעת האור, היא חסרת מנוחה, ומתוך המצב הזה, ממקום מושחת זה, הולכת ונמשכת איבת הנחש הקדמוני, והיא מקישה אנשים, והיא מלאה אכזריות. וכשמדברים על אידיאלים גבוהים ולא בונים כלים, אין השתלמות, אין באמת מנוחה, אז יש עצבנות וכעס, והכעס הזה פוגע בעולם. אומר המהר"ל בדרך חיים, שכנגד המעלה האחרונה תקנו במנחה בשבת להגיד אתה אחד ושמך אחד, ומתוך האחדות הזאת זוכים למנוחת שלום ושלווה, השקט ובטח, כן, אמת אמונה, שלום שלווה, השקט ובטח, זוכים למנוחה. הוא אומר, המנוחה בעצם נובעת מאתה אחד ושמך אחד, מי גם חי ישראל גוי אחד. החיבור הזה לריבונו של עולם הוא שורש המנוחה, הוא שורש הברכה, הוא שורש השלום. לכן ברור מה שאומר הכוזרי, שהשבת היא פרי הזמן. ששת ימים תעבוד, אתה עובד, מגיע לשבת. באה השבת, באה המנוחה. כל העולם נברא, לא היה עולם חסר, אלא מנוחה. מה זה המנוחה? זה כמו שאליעד אמר, זה המצב שבו האור, הנשמה, מתלבשת, מתעכלת, מופיעה בתוך הכלים שלי. עכשיו אני במנוחה. המנוחה הזאת היא גם התחדשות. וזה עניין המנוחה הבאה, או המיוחסת לשבת, אומר הרב, בראש השנה. היא באה אחר היגיעה. כן? זה מציאות של הופעה, של ההשתדלות האנושית, יצרה מצב של הופעת אור אינסוף בתוכה, בתוך האנושות, ומתוך כך האנושות מתחדשת ונדבקת באור אין סוף, בלי גבולות. אז אומר האלשיך הקדוש שהמצב הזה שבו הגוף מקבל שפע מהנשמה הוא המצב שנקרא מנוחה. כך הוא מביא בקהלת. המציאות הזו שבה אנחנו עבדנו, השקענו, בנינו כלים, אז זכינו לזה שיהיה שבת וינפש. זהו דרך כל דבר גשמי. אם אין איכות דבר רוחני בקרבו, אינו מתקיים. אני מרגיש מת. אם יש גשמיות בלי רוחניות, אם יש גוף בלי הופעת נשמה, אני מרגיש מת. אני באמת מת. אדם לא רוצה למות, ולכן הוא חסר מנוחה, עצבני. למרות שהוא נח פיזית, כאילו פיזית הוא לא עושה כלום, מבסוט, יושב, מסתכל על השמיים. עכשיו במנוחה הוא עצבני, בתוכו מצטבר מטען גדול של כעס, על עצמו, על העולם. הוא חסר סבלנות. ויית שכמו לסבול, יששכר הוא סבלן. למה הוא סבלן? יש לו מנוחה. מי שאין לו מנוחה הוא עצבני מאוד. אין לו סבלנות לכלום. הוא מרגיש שהוא עומד למות. הוא לא טוב לו. כן? ולכן, רק אם אנחנו, על ידי המעשה, בונים כלים ומריקים שפע מתוך הכוח והפעולה, אז יש שבת וינפש. העולם הבא והעולם הזה נפגשים. העולם הבא והעולם הזה נפגשים לא רק בעולם הבא, אלא כל יום בחיים שלנו. זאת אומרת, אדם יכול כל הזמן לעבוד ולהיות במנוחה. רואים אדם כזה, מרגישים איזו עוצמה ענקית באישיות שלו. זאת אומרת, בן אדם שעובד, הכל בנחת. האבא של השלה הקדוש היה אומר, הכל בנחת. הוא במנוחה. והוא עושה ועושה ופועל ויוזם ומזיז ומקדם. הכל בנחת. הוא לא כועס, הוא לא צועק, הוא לא מתלהם. הכל בנחת. למה? כי הוא מגלה רסיסי עולם הבא בעולם הזה. אז אנחנו צריכים, אין אדם לעמל יולד, כן? באנו לעולם הזה כדי לעמול, והאמת שזה לא סותר מנוחה. כן? כשאדם עמל נכון, הוא במנוחה. איפה זה מתפספס? כשאדם רוצה אור יותר מדי גדול, ואז הוא עמל למעלה מכוחותיו, זה חסר מנוחה. או כשאדם רוצה אור קטן מדי, והוא עמל פחות מדי, אז הוא חסר מנוחה. אבל אם האדם מדייק, והוא באמת עובד נכון, אז הוא בעל מנוחה. אבל זה לא מנוחה עצלנית, זה לא מנוחת הגוף. כשאדם נח, אם אפשר לומר, הוא מרגיש נצח בעולם הזה. העולם הזה הוא כבר עולם הבא שלו. הוא מתחיל את העולם הבא, העולם הולך ובא. הוא חווה משק כנפי הנצח כאן. ולכן אין לו שום עניין לנצח מישהו, כי הוא חי חיי נצח. אדם שלא חי חיי נצח חושב שאם הוא ינצח אחרים אז הוא יהיה נצחי. לא, טעות. ולכן אם אנחנו אכן חיים נכון, אז השינה שלנו מתוקה. מתוקה שנת העובד. הולך לישון, ישן טוב. למה? כי הוא לא מרגיש שהשינה היא בזבוז זמן. הוא חי באופן מלא. עכשיו כשהוא נח, המנוחה הזו היא מנוחה לגוף באמת. למה הגוף צריך מנוחה? הרמח"ל אומר שהגוף שלנו בטבעו, או הנפש גם, הם בטבעם חסרים. עכשיו כשהנשמה נכנסת ומאירה את הגוף, היא קצת צורפת אותו. זה כמו אש, זה אנרגיה גדולה. עכשיו הגוף של האבן לא זז, הוא לא צריך לישון. למה? אין שם אנרגיות גדולות מדי. זה אנרגיה כללית, כלל עולמית, קטנה, דוממת. הוא לא נלחץ מזה, הגוף של האבן. היא לא הולכת לישון אף פעם, היא תמיד ערה. או אולי תמיד ישנה, אני לא יודע, אבל היא לא צריכה לישון. ככל שהיצור יותר מפותח, הוא צריך לישון יותר. הוא ישן כי הנשמה שורפת. ואז הוא צריך כאילו להפריד, להגיד לנשמה, סליחה, כמה דקות שקט. קוראים לזה, הנשמה כאילו עולה למעלה, הגוף למטה, מתארגן על עצמו, צובר חזרה, מינרלים, כוחות, ואז הוא יכול לקום בבוקר ולהיות עוד פעם כלי להופעת נשמה. זאת אומרת, כי הנשמה טובעת מאיתנו. הוא אומר, נו, 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 נו. בסדר, תודה. בסדר, הבנתי. הנו, נו, נו הזה גורם לנו בעצם להתעייף. עכשיו, הנו, נו, נו הזה הוא גם שינה בלילה, אבל זה גם הפסקה בפעילות, כמו שאמרתם נכון. צריך לדעת להפסיק לפעמים. המוראים יוצאים להפסקה, יושבים בפתח של בית המדרש, נחים קצת, בלי סיגריה וקפה. קצת לנוח. כל מי שיוצא שלנו איתו, נו, מה התחדש בבית מדרש? נחים. יכול להיות גם מצב שאדם יש לו אחריות גדולה, זו תביעה נשמתית להטיב, יש לו מקצוע, הוא ראש ממשלה, מקצוע מאוד רציני להניג אומה, זה אחריות עצומה, זה סמכות גדולה, זה שורף אותו. ובדי פעם צריך לעצור ולהגיד, עכשיו אני צריך יום, יומיים, לא יודע מה, בלי אחריות. קוראים לזה חופש. זה איזה זמן שבו אני אומר, אני אפסיק את האחריות. המהר"ל אומר שאנשים, תלמידי חכמים, טועים לחשוב שהם צריכים הפסקה מתורה. מה הטעות? התורה היא מלמדת אותנו איך לגלות נשמה באופן נכון בנפש. ולכן אף פעם לא מפסיקים אותו. מה יכול להיות אם נגיד מישהו מלמד תורה, יש לו סמכות ללמד וזה אחריות גדולה, ויכול להיות שהוא צריך מדי פעם הפסקה. אבל מי שלומד תורה, גם אותו אחד שמלמד לומד דרך אגב, אז זה אף פעם לא מפסיק. לכן המהר"ל יצא נגד בין הזמן. הוא אמר, ההפסקה הזאת בלימוד, אני לא מבין אותה. אדם לומד, הוא צריך נח, ממשיך ללמוד. מה זה? כולם צריכים להפסיק ללמוד פתאום, מה קרה? הוא לא מסכים לזה, בסדר? אז אנחנו כל הזמן משתדלים לא להיות עצלים, לא להיות במצב כזה שאנחנו לא מתקדמים. אנחנו לומדים תורה כל הזמן. ואנחנו בעצם צריכים להשתדל שכל רגע ורגע מהחיים יתגלה רצון השם בחיים שלנו. זה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, נכון? מה אומרת הגמרא? שבית שמאי היו אוכלים לכבוד שבת כל השבוע. בעירה זו לשבת, הבא יותר נעים ממנה לשבת. בית הלל, כל רגע ורגע לשם שמאי. זה אותו דבר בעצם. בית הלל חיים בתוך המציאות של החול את רצון השם, את העולם הבא. בית שמאי מוכווני שבת. שמאירה את השבוע, וגם עולם הבא. אז יש כאן איזו עשייה מתמדת, שאנחנו כל הזמן מאירים את השבוע מהשבת, אנחנו מאירים את החיים מהעולם הבא, אנחנו מאירים את הארץ הגשמית מהארץ העליונה. זה שנת השמיטה. אנחנו נמצאים בתהליך מתמיד שבו אנחנו נחים. סיכום, יש עצלות שזה המנוחה של האבן, זה היסוד האפר, זה מין מנוחה עצבנית, כמו אחד שאין לו מה לעשות למרות שיודע שצריך לעשות. זה יכול לגרום לאלם קרב. חייל יודע שהוא צריך לעשות משהו אבל לא יודע מה, הוא נכנס להיסטריה. כל אחד מאיתנו שנמצא באירוע שהוא לא יודע מה לעשות, אבל הוא צריך לעשות, הוא בהיסטריה. זה עצלות. ואת העצלות זה המצב שבו אנחנו לא עושים, ובתחושה הפנימית אנחנו לא בסדר. אז להיות עצלן זה חוסר מנוחה. שוכבים לא עושים כלום, כאילו, מה נשמע? הכל טוב אחי. הכל רע אחי, כי הוא לא עושה כלום. יש מצב שהגוף צריך לנוח כי הוא עושה, כי הוא פעיל. מתוקה שנת העובד, עכשיו הוא מרוצה, הוא הולך לישון בשמחה. אנשים כאלה כשמגיע הזמן לישון הם ישנים בשמחה. העצלן אין לו חשק לישון, הוא קם ב-12, הולך לישון ב-4 בבוקר, הוא כל הזמן קשה לו לישון, הוא כל הזמן עצלן. לעומת זאת האדם שפעיל ועושה מה שנכון ומגלה עולם הבא בעולם הזה, הולך לישון בזמן, מרגיש צורך לתת לגוף לנוח מהדרישה הנשמתית, והוא כל הזמן באיזו מנוחה נפשית, גם כשהוא ישן וגם כשהוא ער. תמיד הנפש מגלה נשמה. שורש המנוחה הגשמית או הצמאון ללא לזוז פיזית יכול לנבוע אם כן או מחיסרון יסוד האפר שלא בא לי לזוז אבל בגלל שאני בן אדם אני נהיה עצבני מזה, או מצמאון לחיים, אני צמא להופעת חיים, אז אני צריך לתת לגוף לנוח כדי שהחיים יופיעו כראוי. המנוחה הנפשית בשורשה היא גילוי הנשמה שלנו. ולכן אנחנו במידה מסוימת נגיע למצב באחרית הימים שלא תהיה לנו שום מנוחה פיזי, ותהיה לנו רק מנוחה נפשית. אומר הרמח"ל, הנשמה תזכך את הגוף, הגוף יאיר יותר. הגוף יהיה יותר, הנשמה תופיע יותר. הנשמה תופיע יותר, הגוף יזדקך יותר. זה חוסר מנוחה שהוא כולו מנוחת נצח. זה ההנאה הכי גדולה, זה התענוג הכי עליון. עכשיו הגענו לשאלות מהסוג השלישי. יש שאלות מהסוג הראשון, זה להבין מה המנוחה בחיים שלנו. הבנתי מה זה לישון, מה שורש המנוחה. השאלות מהסוג השלישי, השאלות מהסוג השלישי זה עכשיו להתחיל ללמוד תורה, להתחיל ללמוד מדרשים, להתחיל ללמוד את כל מה שחזל אומרים על מנוחה ולהבין איפה זה משתלם. אז אליעד אומר, ביקש יעקב אבינו לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו, מה הוא רצה? רק עולם הבא, בלי עולם הזה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה הכוונה? יעקב אבינו כבר הרגיש שהוא נמצא בעולם הבא, נכון? הגיע לארץ ישראל, עולם הבא מתגלה בעולם הזה, עולם הבא, חי בעולם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עוד בעולם הזה צריך לעבוד כדי לגלות נשמה, לא נגמר. כל זמן שאנחנו בעולם העבודה, אנחנו צריכים לעמוד. אנחנו עוד לא הגענו לשלב של קבלת שכר נצחי. יש מעין קבלת שכר יומיומית כשאדם חווה את החוויה הזאת של השלווה והנחת, אפילו כשהוא הולך לישון, כן? הוא חווה חוויה של שלווה ונחת. אבל כשאדם אומר, טוב, אז אני כבר לא צריך להתאמץ, בא הקדוש ברוך הוא, סליחה. ברכה והצלחה, מנוחה נעימה, קהילה שמחה. בכלל, זה צריך להוביל אותנו להרבה מסקנות על החיים שלנו. מה זה לקחת חופש מהעבודה? מה המשמעות של זה? האם לקחת חופש מהעבודה זה לקחת חופש מאלוקים? ממש לא. האם לקחת חופש זה דבר שהוא טוב אם לא התאמצנו לפני זה? לתת הפסקה לתלמידים, מה זה? בקיצור, חשוב על כל הדברים שאנחנו עושים בחיים ולחפש בהם את המשמעות של המנוחה. לצאת לבין הזמן, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה אומר להפסיק ללמוד תורה? ממש לא. כי בתורה אנחנו נחים. עכשיו, אם מישהו מרגיש שהתורה מעיקה עליו, מה זה אומר? או שהוא לא לומד נכון, או שהוא לומד עם כמיהה יותר מדי גדולה. יש לו רצונות ענקיים בלימוד, הוא רוצה ללמוד הרבה יותר, בעומק הרבה יותר גדול, הוא רוצה עוד יותר גדול, זה שורף לו את הכלים לגמרי, לכן הוא לא יכול להמשיך ללמוד. אבל אם מישהו לומד נכון וטוב לו ללמוד, למה שהוא יפסיק? זה כמו אחד שנושם, טוב, תפסיק לנשום, תנוח קצת. אני אוהב לנשום, לא רוצה להפסיק לנשום. אני אוהב תורה, לא רוצה להפסיק ללמוד תורה. עכשיו, אם מישהו עכשיו אומר, הגיע בן הזמן, עכשיו אני לא לומד תורה, זה כמה שבוע. אופה, זה עושה חשבון נפש רציני על כל הזמן. מה היה? מה קרה? אם לפעמים זה לא קשור לתורה, לפעמים זה קשור לסביבה. זאת אומרת, אם מישהו לומד, אבל הוא מרגיש מתוח מזה שיש שם אחרים שלומדים יותר טוב ממנו, זה מה שמלחיץ אותו. אז הוא צריך חופש מה... כל הזמן להשוות את עצמו לאחרים. אז הוא חייב חשבון נפש, תהיה אתה. אתה לא צריך להיות אף אחד אחר. ואז הוא ימשיך ללמוד בשמחה. יחד עם זה, כן יכול להיות שאדם צריך לנוח, כי הוא שפה, גמון, נשמה כל הזמן. כמו שהולכים לישון בלילה, יש מצב שאדם נח קצת, כמו שתלמידי חכמים יושבים לחוץ לבית מדרש כמה דקות לשבת. למה? הם נותנים, כמו שלי אדם, נותנים לחומר להתעכל באישיו. זה מה גמור, זה חלק מהמנוחה.
מה מי שמלמד,
כאילו,
מה
הדברים
שמלמד ומי שמלמד?
כש... אמרנו, המקצוע שלנו זה הדרך שלנו להטיל. קיבלנו סמכות, יש לנו אחריות. עכשיו, ברגע שהאדם פועל ויש לו סמכויות, הוא כל הזמן באיזה תנועה של דרישה, כל הזמן דורש מעצמו. עכשיו, כמו שבמהלך היום הנשמה דורשת מהגוף, אז בסוף הגוף אומר, טוב, הבנתי, תזבי אותי איזה לילה, תני לי קצת להתארגן על עצמי, נפגש בבוקר. אדם שיש לו כל הזמן דרישה עצמית, אני מצוין, צריך קצת לנוח מהדרישה הזו, ואז נתעורר בבוקר ונמשיך קדימה. אז כל אחד צריך קצת מנוחה מהמקצוע שלו. זה בתחום המקצועי. לא מהלימוד תורה שלו, אלא מהמקצוע שלו. אז מורה זה מקצוע.
הלימוד זה דרישה גם?
לא, זה כיף. הלימוד זה ההתחדשות המתמדת. אתה כל הזמן לומד, אתה לא יכול להפסיק ללמוד. השאלה מה אתה לומד? לומד שטויות ורואה סרטים בטלוויזיה? או לומד באמת מה שמחיה אותך? אז ללמוד זה חלק מהחיים שלנו, זה לא דבר שאנחנו נחים ממנו, זה כמו לנשום, אנחנו לא מפסיקים ללמוד. כשאדם ישן, אז כנראה שהוא מעכל את מה שהוא למד. אז יש הפסקות, אמרנו, בלימוד. אמרנו שיכול להיות מצב שהאדם מפסיק גם בלימוד שלו, ויוצא לאיזה הפסקה. זה בסדר גמור. האם צריך לקבוע שכולם חייבים לעזוב את בית המדרש 3 שבועות? המערה לא אוהבת. זה מין הגדרה כאילו קשה, אבל ודאי שאדם צריך לנוח. אדם לומד, 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 צריך מדי פעם לעשות הפסק, לתת לגוף ולנפש להירגע מהדרישה הפנימית שלו.
זה
במצב אידאלי
שאדם לא לוקח את
בעולם הזה אנחנו חייבים את ההפסקות. בעולם הבא אור אינסוף, אין הפסקה, יש התפתחות אינסופית. אבל בעולם הזה, בגלל העמל, כביכול הגוף שלנו, הנפש שלנו, נשרפים קצת. צריך לשקם כל פעם את ה... למה? כי אין את האחדות השלמה המדויקת בין הנשמה והנפש. למה? כי הנפש שלנו לא מושלמת, היא לא מתוקנת. אז כל הזמן, כאילו, הנשמה מנסה להיכנס, וקצת קשה פה, מיישרים פה, דוחפים עם המרפק שם. זה כל הזמן דורש שיקום תמידי של התאים בגוף, של המידות, של המעשים, של החושים. אז זה השיקום שצריך, זה לנוח. אז בעולם הזה צריך את ההפסקות. בעולם הבא אפשר להגיד, זה הפסקה בלתי פוסקת. זה הפסקה מתמשכת. אין עמל.
מה הכוונה?
אמרתי, זה לא משהו שאתה קובע מראש, אני אפסיק 3 שבועות, אלא אתה לומד, אתה מרגיש עייף, תנוח, תמשיך ללמוד. כי אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא מצליחים בדיוק תמיד ללמוד באופן המדויק. אז גם כשאנחנו לומדים זה קצת צורף אותנו. התורה היא אש, דברי חכמים אש, יזהרו בחכמים, יזהרו בגחלתן שלא תיקווה. אתה מדבר עם רב, גם אם הוא נורא נחמד צריך להיזהר לא לקבל קביעה. לא, לא, מה הכוונה? התורה היא אש, צריך לדעת המקום הנכון מול התורה. להתקרב יותר מדי, נשרפים, רחוק מדי, מתקררים. בסדר? אז זה דורש, המפגש הזה דורש גם הפסקות. כמה הפסקות? זה אישי. לכן אי אפשר להגיד, כולם צריכים לצאת להפסקה בזמן מסוים. לא, זה אישי. ולכן, להחליט שכל הישיבות נסגרות, זה לא אידאל. ככה יתקבל, אז עושים את זה, אבל זה לא אידאל. האידאל יהיה, צריך להיות אחר. נכון. אם נהיה מדויקים לגמרי, לא ננוח. גם לא נמות. המוות זה גם סוג של מנוחה, בסדר? מנוחה מאוד קשה, אבל זה גם מנוחה. ואז קמים לתחייה בבוקר עם גוף חדש. אז אם אדם מאוד מדויק, הוא לא מת. אין מנוחה.
זה יכול להשפיע גם עכשיו
כאילו... עדיין. ככל שאנחנו יותר מדויקים, אנחנו יותר ערניים ותוססים ומלאי חיים. בעיניי תמיד יש את הדמות של רב אברום שפירא. לא הכרתם אותו, אבל זה האדם מלא עוצמות חיים ומרץ. הוא כל הזמן כזה... אני לא יכול להגיד מה בשבוע האחרון של חיי, אבל כל התקופה שהכרתי אותו, זה מלא עוצמות חיים ושמחת חיים, כאילו, תנוח. כשבאתי לפעם הביתה, אז הרבנית אמרה, הרב נח עכשיו. תיקו מגיש בציצוי שפו. נח, כאילו זה נקרא לנוח. לא יודע, נח. וואו, עוצמת חיים כל כך גדולה, שאתה אומר, וואו, איפה זה, כוחות, כן? אז כשאדם, ככל שהוא יותר מדויק, הוא באמת זקוק, אגרה, זקוק לשעתיים בלילה לישון. איך זה? כי הוא מאוד מדויק. הגוף שלו נשחק פחות. אצל רובנו זה לא כך. ולא לעשות ניסיונו. בוא ננסה לישון שעתיים, אל תנסה. אם תגיע לזה אתה תישן שעתיים בלילה, זה בטוח. כרגע תישן נורמלי, 6-7 שעות, בסדר. אם אתה תחיה באופן מדויק, אתה באופן טבעי תרגיש שאתה זקוק פחות. בוקר טוב, סורוקה. זמן טוב, אני מדבר על זמן הבא.